בינה מלאכותית היא אחד הנושאים החמים ביותר בתעשיית הטכנולוגיה, ושמענו עליה גם בפרקים קודמים בפודקאסט הזה. אבל מה הפער בין הבאזוורד הרותחת למציאות? לאן הולך המחקר והיישומים בתחום? והאם יש תחליף למוח האנושי? דוקטור שרון יאלוב הנזל, חוקרת ומרצה בכירה באפקה ומפתחת מערכות רובוטיות. שלום.
שלום, שלום.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
אנחנו שומעים בינה מלאכותית כל הזמן, בכל מקום, על כל דבר, לפעמים עד לרמת מגוחכות. מה זה בעצם אומר? מה זה באמת אומר?
אז כמספר האנשים שמתעסקים בתחום, כן מספר התשובות השונות שאפשר לתת, הגדרות השונות שאפשר לתת לבינה מלאכותית, יש כמה אסכולות שונות, וכל אחת מהן נותנת תשובה אחרת, אבל בגדול, בינה מלאכותית, זה היכולת לחכות את מה שהמוח האנושי מסוגל לעשות מבחינה פונקציונלית. ויש שטוענים שכל דבר שהיום האדם מסוגל לעשות תוך פרק זמן כהרף עין, כמו למשל זיהוי של מכונית נוסעת, זיהוי של ההבדל בין כלב לחתול וכן הלאה, כל דבר שאנחנו עושים, שאנחנו לא צריכים להפעיל את השכל או איזושהי רמת חשיבה עמוקה מדי, הבינה המלאכותית תהיה מסוגלת לעשות בעתיד הקרוב תוך 5 שנים.
אבל אני יודע שהיום יש לי מחשבון שיכול לחשב הרבה יותר מהר ממני שורש של מספר גדול. זה לא עושה אותו לבינה מלאכותית.
נכון. הבינה המלאכותית היא כל דבר שבה המחשב מקבל החלטות בצורה אוטונומיות. איזשהו משהו שמתקרב לבינה האנושית. אנחנו בכל רגע ורגע מקבלים החלטות. אנחנו רואים חיה עוברת, אנחנו צריכים להחליט אם זה כלב או חתול. אנחנו רואים מכונית נעה לעברנו, אנחנו צריכים להחליט אם היא תגיע והיא תפגע בנו, או שיש לנו מספיק זמן לחצות את הכביש. יש טענה שאומרת שכל דבר שאנחנו נהיה מסוגלים לחשב, הבינה המלאכותית תהיה מסוגלת גם לחשב בעתיד הקרוב. היכולת האוטונומית היא שעושה את ההבדל. קבלת ההחלטות.
חלק ממערכות הבינה המלאכותית היום נמצאות בשלבים יחסית ראשוניים ולא מאוד מורכבים. הם באמת יצליחו לדמות או אפילו להחליף מוח אנושי?
זה תלוי בפונקציונליות שבה אנחנו מדברים. יש דברים שהבינה המלאכותית כבר השיגה את המוח האנושי, למשל במהירות חישוב, במהירות שליפה מזיכרון, בגודל של זיכרון, ואנחנו רואים את זה באמת בדיפ בלו, באלפא גו, ששם זה בעיקר זיכרון ויכולת חישוב של הרבה מסעים, הרבה מהלכים קדימה, אז המחשב, הבינה המלאכותית, השיגה כבר את הבינה האנושית. בדברים שקשורים ליצירתיות, לתודעה, למודעות, הבינה המלאכותית עוד לא מתחילה להתקרב לבינה האנושית. יש תחומים שאנחנו יודעים שאנחנו מאוד מאוד רחוקים, ולא יודעים בכלל אם נגיע, אם הבינה המלאכותית כמו התודעה, לא יודעים אם בכלל היא תגיע לשם.
אז איפה כן ואיפה לא?
אז כל הדברים שהם תלויי זיכרון בהיקף נרחב, שליפה של נתונים, ביג דאטה, שליפה של נתוני עתק, שהמוח האנושי בכלל לא מסוגל לקלוט, לראות, כל הנושא של עיבודים מהירים, ופונקציונליות שהיא יחסית מוגבלת, שהיא יחסית נקודתית, אנחנו מאוד מאוד מתקדמים בנושא של עיבוד תמונה, כל הפונקציונליות שהמוח האנושי, בערך שליש ממנו, מתעסק בעיבוד של, בנושא הראייה, בעיבודים של ראייתיים למיניהם, ושם הבינה המלאכותית הגיעה להישגים נפלאים, זה דברים מאוד נקודתיים שאנחנו יודעים לזהות, פאטרנס מסוימים, דפוסים מסוימים, וההישגים הם מאוד גבוהים. לעומת זה, בדברים שהם יותר כמו אפילו בנושא של NLP, של עיבוד שפה, ששם הדברים הם קצת יותר גמישים, הם קצת יותר, יש השונות, הווריאביליות הרבה יותר גבוהה, אז שם הבינה המלאכותית הגיעה להישגים בכלל לא רעים בשנים, בשנתיים שלוש האחרונות הייתה שם קפיצה מאוד משמעותית, אבל זה פחות מאשר בתחומים של עיבוד תמונה. ועוד פעם, בכל התחומים האלה של יצירתיות ותודעה, אנחנו עוד רחוקים.
וזה טוב שאנחנו רחוקים? כמדענית, בטח רוצה שנגלה יותר ויותר ונצליח לעשות יותר ויותר, וכבת אנוש, אז אולי החשיבות שלנו כבני אדם, המהות שלנו, אולי היא קצת פחות חשובה ממה שחשבנו, אם נחליף את עצמנו במעגלים אלקטרוניים ובסיליקון.
אז נכון, יש פה שתי נקודות, לכאן ולכאן, יש פה כיוון אחד, כל ילד שתשאל אותו מה הוא חולם שיהיה לו, אז הוא יגיד רובוט שיכין לי את השיעורים, וכל אמא של ילד שתשאל אותה מה היא חולמת שיהיה לה, אז רובוט שיכין לי קפה, וכן הלאה, אז אנחנו תמיד יש לנו את השאיפה, משהו שיעשה עבורנו את הדברים, אבל אם אנחנו חושבים על זה קצת יותר לעומק, יכול להיות שאנחנו נאבד את ה... אנחנו נאבד את הצורך שלנו בעצמנו, יותר לא יהיה תכלית לקיומנו באמת, ונכון, זה שני כיוונים, שני כיוונים שמתחרים אחד בשני.
המחקר של בינה מלאכותית מאוד מפותח, הרבה חברות גדולות מאוד עוסקות בזה, הרבה מדענים, לאן הוא הולך? מה אנחנו רואים? איזה מחקרים לוהטים יש בעולם הזה בימינו?
אז הדברים, הדיפ לרנינג, זה נושא מאוד חזק בשנים האחרונות, וזה בעצם כל מה שאנחנו מדברים על רשתות נוירונים, יכולת עיבוד מאוד גבוהה. חדשות לבקרים יוצאות רשתות חדשות עם ארכיטקטורות חדשות, ורשתות מדהימות, זאת אומרת שהן מסוגלות לעשות דברים מדהימים, לייצר לבד, לסנטז לבד מוזיקה, לסנטז לבד תמונות, לקחת תמונות של פרצופים של אנשים, ולייצר אותם בסגנון, בפאטרן של ציירים מסוימים, כמו ואן גוך. הדברים האלה זה הדברים הכי חמים, התחום של NLP מאוד מאוד חם היום, ובאמת אנחנו רואים כל אחד מאיתנו שמשתמש בגוגל טרנסלייט, יכול להרגיש ממש כל שנה שעוברת איך הרמת תרגום הולכת ומשתפרת, וזה באמת הודות לרשתות ומודלים הרבה יותר מתקדמים. כוח החישוב, אנחנו מסוגלים היום לעבוד עם ביג דאטה, יש לנו את כל הטכנולוגיה שתומכת בביג דאטה, יש את כל הנושא הזה של IoT, Internet of Things, שמייצר כמויות אדירות של דאטה, אנחנו מסוגלים לעבוד איתו, לאבד אותו, למצוא שם אינסייט פנימיים, תובנות פנימיות בתוך כמויות אדירות של דאטה, כל העניין של הענן, שכבר לא צריכים לשמור את הנתונים במקום לוקלי, אלא אפשר לשמור אותם בענן. כל הטכנולוגיות האלה זה טכנולוגיות שבאמת תומכות ביכולות האלה. בעתיד הלא רחוק התווסף גם כל הנושא הזה של מחשוב קוונטי, שיוסיף עוד כוח מחשוב אדיר לכל הסיפור הזה. אז עם המודלים שיש לנו היום, והחומרה, הטכנולוגיה שתהיה, שיש כבר היום, אבל תהיה בעתיד, תתפתח, אנחנו יכולים להגיע רחוק.
את חושבת שהבינות המלאכותיות האלה, את חושבת שהבינות המלאכותיות יחליפו בני אדם בדברים שאנחנו לא אוהבים לעשות או לא עושים מספיק מהר, או שהם ילכו יותר לכיוון של דברים שאנחנו בכלל לא מסוגלים ולא יכולנו לחשוב עליהם אפילו לפני שהיו הפיתוחים האלה? את מדברת על ביג דאטה, על אפשרות לגלות תובנות שמי שחוקר אותה, מי שבנה את האלגוריתם, לא בהכרח יודע להסביר איך הוא מצא את זה, אבל הוא מצא... זה משהו שאולי, זה אולי הכיוון היותר רלוונטי לתחום הזה, מכיוון שהוא עושה משהו שלא יכולנו לעשות קודם?
אז היום מדברים על זה שכמובן בשלבים הראשונים, ואנחנו איפשהו די בשלבים הראשונים, שהדברים האלה קיימים, זה כמה עשרות שנים בודדות שיש לנו את האינטליגנציה המלאכותית, אז נכון להיום, קודם כל אנחנו מנסים להשתמש בה לצרכים של מלאכות סיזיפיות, כל מיני שאנחנו לא אוהבים לעשות, מלאכות שהן רפיטטיביות חוזרות על עצמן.
זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אנחנו יודעים על הרבה עבודות גיג אקונומי, של דברים שאנשים עושים, כי מחשבים לא, חבל לבזבז את הזמן שלהם בללמוד את זה. אם אנחנו עושים OCR, זיהוי טקסט והפיכתו לדיגיטלי, ואז בן אדם עובר על זה כדי לעשות הגהה, אז בעצם זה לא שהרובוט עושה את העבודות השחורות שהאדם לא רוצה לעשות, האדם עושה את העבודות השחורות שהרובוט לא, חבל לו להשקיע בלעשות,
נכון.
חבל לפתח אותו בשביל זה.
נכון, אז כל הדברים האלה, או שהם מאוד קשים לפיתוח על ידי הרובוט, או על ידי בינה מלאכותית, ואנחנו לא מסוגלים כרגע לתכנת אותם, זאת אומרת, ממגבלות של אלגוריתמיות. אז באמת עדיין אנחנו עושים אותם, אבל הכוונה הראשונית, אני חושבת, הכוונה הכי בסיסית, זה שהבינה המלאכותית תחליף את האדם בפונקציונליות, או שמלאכות שאנשים לא רוצים לעשות, או מסיבות שונות, או באמת בגלל שהן משעממות ורפיטטיביות וחוזרות על עצמם, או מסיבות של סכנה, למשל רובוט שהולך למפות קור גרעיני אחרי רעידת אדמה ביפן, אז מסיבות של אבטחה ומסוכנות וכן הלאה. אבל יש אסכולה שלמה שמדברת על, על הסינגולריות. הסינגולריות זה איזושהי נקודה בזמן שבה הבינה המלאכותית תגבר על הבינה האנושית, ובעצם זה נקודה בזמן שבה הבינה המלאכותית תוכל לתכנת את עצמה, לפתח את עצמה, להמשיך ולהתפתח. ושם רב הנסתר על הגלוי, כשנגיע לנקודה הזאת, אם נגיע, זה שנוי במחלוקת בכלל, יש כאלה שטוענים שלא נגיע, אבל אם נגיע לנקודה הזאת שהיא לא מאוד רחוקה בזמן, אז זה שנוי במחלוקת אם בכלל מה המחשב יהיה מסוגל לעשות בעצמו.
את אמרת דברים ששעמם לנו, רפטטיבי או דברים מסוכנים, מה לגבי התפיסה הזאת שאלגוריתמים ובינות מלאכותיות יכולות לקבל החלטות בצורה יותר אובייקטיבית ויותר עניינית מבני אדם?
אז גם בזה כמובן יש משהו, למרות שגם הנושא הזה, כמעט כל נושא שקשור לבינה מלאכותית, יש סביבו ויכוח גדול, כי והוויכוח נובע משתי סיבות. דבר ראשון, אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יגיע. זה הכל ספקולציות, על סמך מה שאנחנו רואים שזה יגיע. זה דבר ראשון. הדבר השני, יש את הפחד האנושי כל הזמן, הפחד טבעי מפני הבינה המלאכותית. כמעט כולנו, מי שיותר טכנולוגי, מי שפחות טכנולוגי, אנשים יותר מבוגרים, יותר צעירים, אנחנו פוחדים מהיצור הזה שנקרא בינה מלאכותית.
הסרטים הפחידו אותנו, העיתונות הפחידה אותנו.
אז זה לא במקרה שהסרטים הפחידו אותנו, בסך הכל אם אנחנו נסתכל היום, איפה השראה לכל הדברים האלה, אנחנו יכולים, איפשהו זה נמצא הגולם, בתוך המדע
הגולם.
בדיוק ככה, המדע הבדיוני.
שים לו פתק, תגיד לו מה זאת, זה אלגוריתם, ושלח נכון, אותו ממש, עשוי מחול, עשוי מסיליקון, זה אותו דבר.
נכון, נכון, ומשם אנחנו שואבים את ההשראה, אין ספק. אם אתה תיקח את ספרי מדע בדיוני, שפורסמו בחצי הראשון של המאה הקודמת, ותראה היום, את התוצרים של הבינה המלאכותית, אתה תראה שהם מאוד מתיישרים עם הקו הזה של מה שכתבו הסופרים של המדע הבדיוני.
בואי נדבר על המחקרים שאת עושה בתחום הזה.
אז אני מאוד, יש לי נטייה מאוד חזקה לעבוד על דאטה רפואי. אני עושה הרבה מחקרים של דאטה סיינס, לקחת דאטה ולנסות לקבל ממנו תובנות. אנחנו עשינו את זה על איזושהי תרופה שמקבלים חולים כרוניים, זה היה בשיתוף עם בית חולים מאיר, תרופה שמקבלים חולים כרוניים, שהייתה השערה שהיא גורמת להשמנה, ניסינו לבדוק עד כמה זה נכון, ההשערה הזאת נכונה, אנחנו עובדים על עוד מחלות כרוניות, לנסות לזהות איזה שהם התקפים, אנחנו עובדים במסגרת אחד הקורסים, שאנחנו מקיימים לתלמידי תואר שני, אנחנו עובדים על דאטה אונקולוגי אדיר, שנאסף בארצות הברית על כל החולים האונקולוגיים משנת 73 ועד ימינו, והדאטה הזה פתוח לציבור, ואנחנו מנסים בעזרתם של רופאים מהמחלקה האונקולוגית בבית החולים בלינסון, אנחנו מנסים להפיק תובנות מתוך הדאטה הזה, אז זה תחום אחד. אחר כך יש מחקרים נוספים שאני עושה, שמה שאני קוראת המחקרים האידיאולוגיים שלי, אני טוענת שיש לי איזושהי השערה, שחלק מהעבודה של שופט, כמובן אנחנו מכירים את הוויכוח, האם שופטים הם אובייקטיביים, עד כמה שיקול הדעת.
הרכב של שופטים יכול לקבוע את התוצאה של המשפט.
נכון.
דונלד טראמפ למד עכשיו שזה לא תמיד עובד. זאת אומרת, נכון. אתה יכול למנות את כל השופטים ולעשות רוב, ועדיין הם לא ישפטו לטובתך.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז אנחנו לקחנו במסגרת כמה שנים, כמה פרויקטי סיום של סטודנטים, אנחנו הורדנו נתונים על משפטים בארץ שנעשו על עבירות תנועה, וניסינו לראות האם ניתן לחזות באמצעות מערכת NLP ובינה מלאכותית, האם ניתן לחזות בעבירה מסוימת, מה ייתן שופט מסוים, האם יש לשופטים מסוימים הטיות, אם שופט רואה אישה עבריינית תנועה או גבר עבריין תנועה, האם העונש יהיה חמור יותר באחד המקרים, ובאמת הצלחנו, יש לנו תוצאות ראשוניות שאנחנו ראינו שיש הטיות משפטיות לשופטים מסוימים, העבודה הזאת היא די בראשיתה, אנחנו עובדים עליה כבר כמה שנים, נכון לרגע זה יש קבוצת סטודנטים שעובדת על משפטים בארצות הברית, היא עושה את אותו דבר, היא מנסה למצוא את ההטיות האלה בבתי המשפט בארצות הברית, אנחנו מנסים לעשות את זה גם בשפה האנגלית, גם בשפה העברית, כל דבר זה אתגר בפני עצמו. אז זה עוד משפחה של מחקרים שאני עובדת עליהם. משפחה נוספת של מחקרים שאני עובדת עליהם זה כל הנושאים שקשורים לטבע ו-National Geographic, ככה במרכאות. אז אנחנו עושים עכשיו שיתוף פעולה עם מרכז הצפרות באילת. קיבלנו מהם דאטה של נדידת ציפורים, דאטה בהיקף די רחב, ואנחנו מנסים לזהות כל מיני מגמות, האם יש מינים שנכחדים, האם יש מינים שמתעצמים.
בואי ניכנס לדוגמה הזאת, איך עושים את זה באמצעות ביג דאטה ובינה מלאכותית?
אז יש להם מספר בסיסי נתונים שהם אספו, אחד מבסיסי נתונים זה פשוט צפרים שיושבים וסופרים את הציפורים, בסיס נתונים נוסף שיש להם זה מצלמות שמצלמות כל הזמן הזה באמצעות עיבוד תמונה, בעצם אפשר לספור את מספר העופות, וסוג נוסף של בסיס נתונים, יש ציפורים שהצמידו להם משדרים או טבעת, ואז תופסים אותם ויודעים את המסלול, את מסלול ההגעה, כל הבסיסי נתונים האלה נאספים, יש להם המון שיתופים בינלאומיים עם מרכז צפרות בווינה, ובעוד כל מיני מקומות יש שיתופים בינלאומיים, ואנחנו עכשיו בתחילתו של הפרויקט, אז בינתיים אנחנו איבדנו רק דאטה בייס אחד, אבל המטרה היא לשלב כמה בסיסי נתונים יחד, ולנסות לעשות מרכז רחב היקף, יש לנו פה הזדמנות בישראל, באמת זה מרכז של האזור של אילת, מרכז של נדידת ציפורים, וזו הזדמנות פז לנצל את המידע הזה. מחקר נוסף שאנחנו עומדים לפני איזשהו פרסום של תוצאות, זה מחקר בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, שם יש לנו אוכלוסייה מאוד מיוחדת של יולדות שעוברות לידות מרובות, זאת אומרת זה לא נדיר למצוא שם יולדת שילדה 10 ילדים, ויש שם, אנחנו עובדים בשיתוף עם רופאה גניקולוגית, שיש לה כל מיני השערות לגבי משקל העוברים בלידות מרובות, וכל מיני תופעות שקורות בלידות מרובות, ואנחנו לקראת סיום המחקר הזה עם ממצאים מאוד מעניינים.
אם אני מסתכל על איך שהמערכות האלה עובדות, זה נראה כמעט אנטי-מדעי, אנטי-השיטה המדעית. אומרים לנו תמיד לחפש קורלציה, לחפש התאמה, ואז לא להניח שיש סיבתיות בגלל שיש התאמה, אלא לבדוק את הדבר הזה. ופה את אומרת לי, יש לנו הרבה נתונים, ניקח את המשקל של העובר, ניקח נתון אחר ונמצא איזושהי קורלציה, ובגלל שבדקנו המון 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 נתונים, אז אנחנו יודעים שזה נכון ולא צריך לחקור את הדבר הזה, זאת אומרת אנחנו משנים את עצם השיטה המדעית.
אז אנחנו נמצאים, אני חושבת, זה אמירה מאוד יפה ונכונה, אני חושבת שאנחנו נמצאים היום במעבר בין פרדיגמה מדעית הקודמת, הישנה, לבין הפרדיגמה המדעית החדשה, והשילוב שלהם כנראה ימשיך לשלוט. הפרדיגמה הישנה אמרה, תעלה השערה ותבדוק את נכונותה. אז בעצם היום הרופאים מעלים עבורנו השערות, ואנחנו מנסים לבדוק אותם, אבל במקום לבדוק אותם באמצעות הכלים המסורתיים, הכלים הסטטיסטיים המסורתיים, אנחנו בודקים אותם עם ארגז כלים הרבה יותר מפותח, שכולל את כל הרשתות נוירונים, דיפ לרנינג, אלגוריתמים הרבה יותר מורכבים. יש לנו ארגז כלים היום, ארגז של דאטה סיינס, ארגז מאוד מפואר ורחב, הרבה יותר ממה שהיה לנו לפני 30, 40 ו-50 שנה. אז זה כיוון אחד, כיוון מחקרי אחר. הכיוון המחקרי החדש יחסית, זה כיוון שאומר, תכניס לתוך הרשתות נוירונים האלה, שמבחינתנו זה כמו קופסה שחורה, בלק בוקס כזה, תכניס לתוך הקופסה הזאת, איזה שהם נתונים, ותן לו לבד למצוא את התובנות, כשאנחנו אפילו לא לגמרי מבינים תמיד, מה יש בתוך הקופסה השחורה, בעצם הקופסה השחורה הזאת חוסכת, את העבודה של המתכנת, כי אם התכניות המסורתיות, הכנסנו קלט, כתבנו תוכנית שעבדה על הקלט והיא הוציאה לנו פלט, אז בעצם בתוכניות הנוכחיות, אנחנו לא כותבים תוכניות, אנחנו מכניסים קלט, אנחנו מכניסים פלט, ואנחנו אומרים למחשב, תמצא אתה את התוכנית.
זה כמעט מיסטיקה, זה כמעט, זה להאמין באלגוריתמים, בבינות מלאכותיות, שאנחנו יודעים שהם פגומים, שאנחנו יודעים שהם משכפלים הטיות שלנו ופגמים אנושיים, כי הם נכתבים על ידי בני אדם, ולהגיד המידע שנמצא שם, הוא, יש לו ערך ואנחנו צריכים לחקור אותו, אנחנו כאילו יוצרים לעצמנו מסתורים חדשים ומחפשים לקרוא בהם, כמו שקוראים בקפה, כאשר יש המון המון מסתורים בעולם החיצוני שאפשר לבדוק אותו באמת, זה נשמע קצת כאילו הרמנו ידיים קצת בבחינה של העולם האמיתי.
אז התשובה היא שזה לא ממש מדויק העניין הזה, כי דבר ראשון, זאת אומרת, החדשות הרעות הן, שאם אתה מנסה לומר שאנחנו נפטרים מכל הבייס האנושי, ההטייה האנושית, הלא אובייקטיבית, לצערנו הרב אנחנו לא נפטרים ממנה, כי ברגע שאנחנו מכניסים דאטה מוטה, אז גם התוצאות מוטות, והדוגמה הכי טובה לזה, זה ועדות השחרורים בארצות הברית, שהיו יושבים שם עובדים סוציאליים, שופטים, אנשי מבחן, והיו מחליטים לגבי כל אסיר, אם לשחרר אותו או לא לשחרר אותו, כל אסיר שהגיש בקשה, אם לשחרר אותו או לא לשחרר אותו, הוועדות האלה הוחלפו בשנים האחרונות, על ידי מערכת בינה מלאכותית. ומה שהכניסו לה, זה את הנתונים של כל האסירים, עשרות שנים אחורה, נתונים מה צבע האור של האסיר, רגיל של האסיר, איזה פשע הוא עשה וכן הלאה, והכניסו את כל הנתונים, והאם בסוף ועדת השחרורים החליטה לשחרר אותו או לא לשחרר אותו. נתנו לבינה המלאכותית ללמוד את הקשרים האלה, והיום מכניסים אסיר חדש, ומבקשים ממנה שתיתן המלצה, האם לשחרר אותו או לא לשחרר אותו. ומה שגילו, שההטייה האנושית למשל, לפחות לשחרר אסירים בצבע עור שחור מאשר אסירים לבנים, הוכנסה גם לתוך הבינה המלאכותית. לא הצלחנו להיפטר מהתא הזאת, כי הדאטה שהכנסנו... יש ממש עכשיו
סיפור בארצות הברית של מישהו שנעצר לעשרה ימים, בגלל שבינה מלאכותית זיהתה תמונה שנתפסה ברישיון נהיגה מזויף, והיא זיהתה אותה כאותו אדם, מכיוון שהוא כבר היה אסיר בעבר, והתמונה שלו הייתה במערכת, הזיהוי לא היה נכון, אנחנו יודעים שתוכנות כאלה, לפי מחקר של מכון התקנים האמריקאי, הן טועות יותר בשחורים ובאסיאטים, והנה, הבן אדם ישב עשרה ימים בכלא, הוא עכשיו תובע את כל העולם, ויש איזו תחושה, את יודעת, אפילו ברמה הכי עממית והמונית, אם זה לא בגוגל, זה לא קיים. או אם גוגל אמר ככה, אז זה נכון. ואנחנו רואים שזה לא נכון, ואנחנו כל הזמן נתקלים בדוגמאות שזה לא נכון. אז בגלל זה אולי זה מתחבר לשאלה הקודמת שלי על מיסטיקה. אנחנו מסתכלים עליהם בתור סוג של אלוהים חדש, ואומרים, נעשה ונשמע, נציית, ואז נראה למה. במקום להגיד, זה כלים שאנחנו פיתחנו. אם אני מפתח קומביין והוא קוצר לאנשים את הידיים כשהם מנסים להפעיל אותו, אז צריך לבנות את הקומביין מחדש, לא את האדם.
אז זה נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו די בראשיתו של עידן הבינה המלאכותית, ובעודנו מדברים, אחד הנושאים הכי חמים, המחקרי, אחד מנושאי המחקר הכי חמים, זה בעצם הסיבתיות. לדעת להבין למה המכונה, הבינה המלאכותית, החליטה לשחרר הסיר הזה או לא לשחרר אותו, ובאמת היום עוד לרוב משתמשים בה, במערכות בינה מלאכותית האלה בתור מערכות המלצה ולא בתור מערכות החלטה.
כן, אבל העובדה שיש המלצה כזאת, יש לה משקל.
נכון, אז היום אחד מנושאי המחקר החמים ביותר שיש לנו, זה הנושא של להבין את הסיבתיות. למה המחשב החליט לשחרר את זה ולא לשחרר? זאת אומרת שהוא יגיד.
את מכירה את מדריך הטרמפיסט לגלקסיה?
בוודאי.
אז כדור הארץ היה מחשב שנועד לענות על שאלת החיים היקום וכל השאר, הוא נתן את התשובה 42, ואז אמרו, רגע, מה השאלה? זה מה שעושים פה, קיבלנו את התשובה, עכשיו אנחנו צריכים להבין מה השאלה.
נכון, אבל זה נושא מחקרי, שלטווח של עוד 5 שנים, הוא מאוד מתפתח, חדשות לבקרים יש לנו מחקרים שמראים, אנחנו עכשיו בעצם יצרנו את הגולם, ועכשיו אנחנו מתחילים לחקור מה קורה בתוך הגולם. אז אנחנו עדיין לא מבינים הכל, אנחנו לא יודעים לתת את הסיבתיות, זה במחקר, נדע לתת את זה. אנחנו, למשל, שאנחנו משתמשים בדיפ לרנינג, ברשתות נוירונים, אנחנו לא באמת מבינים מה קורה שם בתוך הרשתות. אנחנו חוקרים את זה היום, וכל יום שבעודנו מדברים, מתפרסמים עוד מחקרים חדשים שמראים, למשל, עד לפני כמה שנים לא הבנו לגמרי מה קורה. היום אנחנו מבינים שכל שכבה, בתוך הרשתות נוירונים האלה, בעצם עושה איזושהי הכללה, של השכבה הקודמת. אנחנו מבינים מה נותן העומק, ואנחנו יודעים כבר קצת לקמת את הדברים האלה, מה שלפני 5 שנים לא ידענו, השתמשנו ברשתות נוירונים בלי לדעת את הדברים האלה.
וזה לא מפחיד אותך? זה לא מפחיד אותך לאן העולם הולך עם השימוש בה? כי השימוש בבינה המלאכותית, כשהוא קל ונוח, אנחנו נעשה אותו גם אם הוא לא מדויק. אנחנו נעדיף לחפש בגוגל מאשר איך לספרייה, לצורך המשל. זה לא מפחיד אותך עולם שבו אנחנו סומכים יותר ויותר על אלגוריתמים פגומים ובינות מלאכותיות שלא מספרות לנו מה הן חושבות?
אז יש בזה איזשהו אלמנט של פחד, הפחד האנושי טבעי מהדברים האלה, ואני חושבת שכל...
יותר
כל...
מזה, פחד בתור מישהי שחוקרת את התחום, ואולי עוזרת לפתח אותו, אולי את יוצרת את הגולם שיהרוג את כולנו.
נכון, בהחלט יכול להיות, אני אומרת, אנחנו יודעים שכל דבר כזה ניתן לניצול רע, אנחנו יודעים, למשל היום, אנחנו יודעים שיש לנו רשתות נוירונים מסוימות, למשל שמשתמשים בהם במכוניות האוטונומיות, שיודעות לזהות תמרורים, ואנחנו כבר הבנו שאפשר לעשות התקפות על הרשתות האלה, בשינוי של פיקסל אחד בתוך תמונה של תמרור, הוא יכול כבר לפרש את זה בצורה אחרת לגמרי, זאת אומרת, ברמה של
משהו
פיקסל.
משהו שבן אדם לא יבחין
לא
ששונה.
לא יבחין בפיקסל הזה, וזה לגמרי מעוות את התוצאות של הרשתות. אנחנו מודעים לזה, אנחנו מודעים לזה שצריכים לתת את הדעת על הדברים האלה, שזה יכול לגרום לאסונות הדברים האלה, אבל גם אנחנו, שיקול הדעת שלנו, תראו כמה תאונות קורות, אנחנו יותר סובלנים לשיקול הדעת האנושי, מאשר לשיקול של הבינה המלאכותית. יש לה כמובן יתרונות, יש לה חסרונות, יש את הדברים שהיא מביאה, שהם לא טובים, השלילים שהיא מביאה, יש את הדברים החיוביים, והחוכמה כמו בכל טכנולוגיה, זה לדעת להשתמש בדברים הטובים, ולנטרל את הדברים הפחות טובים.
ראיתי את הסרטון של בוסטון דיינמיקס, של הרובוטים רוקדים בוודאי, בשנה החדשה.
כן, כן.
זה יותר מרגש אותך, או יותר מטריד אותך?
מרגש בצורה בלתי רגילה, כי הם מצליחים בעצם לפתור בעיות שהרבה שנים אנחנו ניסינו לפתור אותם, לראות את הרובוט עושה מבחינה דינמית, מבחינה פיזיקלית, מבצע את כל הגלגולים והסחרורים, הסחרורים האלה זה דבר מדהים, וכמובן שאנחנו גם יכולים להשתמש בזה, נגיד הכלב הזה משמש בתור תומך לחימה בצבא, הכלב שרואים שם בריקוד הזה, אז זה דבר נפלא, שחיה לא צריך לסחוב על הגב שלו את כל המשקל הזה, אלא הכלב יודע להתחקות אחריו, ללכת אחריו, אז יש גם המון דברים מאוד חיוביים בטכנולוגיות האלה, אני ראיתי את זה ממש התרגשתי.
הם בעצם עוברים מבחן טיורינג ברמה הפיזיולוגית, הם נראים כמו בני אדם, אנחנו יודעים שהם לא בני אדם, ובכל זאת אנחנו אומרים, הם כמו בני אדם, הם ממש משכנעים.
לגמרי, זה כל כך, אתה בדיוק פה נוגע בנקודה, שאם אנחנו מסתכלים באופן כללי על הבינה המלאכותית, אנחנו רואים שאחד הנושאים שהכי יחזבו, זה כל הנושא הזה של רובוטיקה, עד לפני כמה שנים, כי, וזה היה קשור באמת לזה, שזה לא רק הבינה עצמה, היכולת חשיבה וחישוב וזיכרון, אלא בעצם יש לנו פה גם מוטוריקה, כל הנושא הזה של תנועה, ואנחנו ידענו שבנושא הזה של תנועה, אנחנו בפיגור רציני, ובעצם בוסטון דיינמיקס צמצמו את הפער הזה בצורה כל כך משמעותית, ובעצם נתנו תקווה חדשה, הנושא של רובוטיקה התחיל איפשהו בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ודי נעצר, משקיעים לא רצו לתת שם כסף, והמחקר היה יקר מדי ולא התפתח, בגלל העניין הזה שהייתה אכזבה גדולה ממה שרובוט מסוגל לעשות, ובעצם בוסטון דיינמיקס נתנו לזה פוש רציני, וזה הפך להיות שוב נושא מאוד לוהט, כי הם הביאו את הרובוטים לדור חדש לגמרי עם יכולות באמת אדירות.
דוקטור שרון ילוב הנזל, חוקרת ומרצה בכירה באפקה ומפתחת מערכות רובוטיות בתעשייה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. כדי לשמוע את הפרקים הבאים, תירשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני עידו קינן, להתראות.